העולם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק העשירי של הלכות זכייה ומתנה. פרק זה, שהוא השלישי מחמשת הפרקים העוסקים בעניין השכימרה, עוסק בקיום דברי השכימרה באופנים שונים. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דין שכימרה המצווה לתת מנה לפלוני, לאחר מכן השכימרה נותן הלוואה או פיקדון שיש לו ביד אחר, דינים שונים בנוגע לשכימרה שעודה בחובות שיש לו לאחרים, דין שכימרה שולח מתנה לאחר ומת המקבל, שכימרה נותן מעות לכמה אנשים, והרמב״ם מסיים בכך שאף השכימרה אינו יכול להקנות דבר שאין בו ממש. פותח הרמב״ם בהלכה א', שכימרה שאמר ליורשיו, תנו מנה דיינו 100 זוז לפלוני, דיינו שיתנו לאדם מסוים 100 זוז מממונו, ומת השכימרה. הרי יתנו יורשיו מנה לאותו אדם לאחר המיטה של השכימרה, ואף שלא נעשה מעשה קניין על הדבר, שרי דברי שכימרה ככתובים וכמסורינן, שהם נחשבים כאילו נעשה בהם קניין וכאילו יקנה מנה מנכסיו לאותו אדם, ומתנתו של השכימרה חלה לאחר מיטתו. ואף שנותן רק חלק מרכושו, הרי מדובר כשאמר בפירוש שזוהי מתנת שכימרה חלה לאחר מיטה, ולפיכך חלים בדיני מתנת שכימרה. ואף שלא פירש השכימרה איזה מנה ייתנו, אין חוששין שמה על מנה קבור, הוא אומר. דהיינו שמה הייתה כוונתו שיתנו לאותו פלוני מנה מסוים הקבור במקום סתר, שאז אינם חייבים לתת לו מנה מהממון שירשו מאביהם, שהרי הוא נתן לו במתנה מנה מסוים שהם אינם יודעים איכנו, הרי אנו חוששים לכך, אלא אנו מפרשים שכוונתו הייתה שיתנו את המנה מנכסיו הגלויים וידועים ליורשיו. וכתב הרשב"א שזהו כאשר יש בנכסיו הגלויים שהוריש לבניו מנה ממש. אך באם לא נמצא בירושתו מנה ממש, אלא רק נכסים, הרי מכיוון שאמר שיתנו מנה לפלוני, חוששים שמתכוון למנה קבור, ובמקרה זה נותנים לאותו פלוני כלום. דהיינו שאינם צריכים למכור מהנכסים שירשו ממנו, ומהכסף שיקבלו תמורתם יתנו מנה לפלוני. וכתב המגיד משנה שייתכן שעבדה את הרמב״ם כן. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', וכן שכימרה שאמר הלוואה או פיקדון שיש לי ביד פלוני, דהיינו שהלוויתי לאדם מסוים האוטו שהפקדתי בידו חפץ ועדיין הם בידו, הרי הלוואה או פיקדון זאת תנו אותה לפלוני, לאדם אחר, הרי דבריו קיימים, וינתנו מאות ההלוואה או חפץ הפיקדון לאותו אדם שציווה השכימרה לתיתו לו. ואין צריך למעמד שלושתן כדרך שיש צורך בהקנעת אדם בריא המקנה ממון שיש לו ביד אחר. שבריא רוצה להקנות ממון שיש לו ביד אחר, יש צורך שיעמדו שלושתם יחד. הבעלים, השומר או הלווה והמקבל, ויאמר הבעלים לשומר או ללווה שייתן את המאות למקבל. שחכמים תקנו שבאופן זה הוא מקנה לו את הממון במעמד שלושתן. אך השכימרה יכול להקנות את הממון שיש לו ביד אחר, על ידי אמירתו שהממון שיש לי ביד פלוני תנו אותו לפלוני, אף שלא בפני השומר או הלווה, וכך גם שלא בפני המקבל. שרי דברי השכימרה ככתובין וכמסורין דאמו, שעצם אמירתו נחשבת כעשיית קניין, וכשם שדבריו מועילים בנוגע לממון הנמצא ברשותו, שבדבריו הם נקנים לאחר, כך מועילים דבריו בנוגע לממונו הנמצא אצל אדם אחר, שבאמירתו אף בלא מעמד שלושתן הוא מקנה את הממון הנמצא ביד אחר לאדם שלישי. וכן אם אמר השכימרה תנו שטר חוב פלוני לפלוני, שיש ביד השכימרה שטר חוב ובו כתוב שאדם פלוני חייב לו ממון, והוא אומר לתת את שטר החוב במתנה לאדם אחר, ובאופן זה הוא רוצה להעביר את החוב לאותו אדם, שהלווה יצטרך לשלם את המעות שהוא חייב לו למקבל השטר, הרי על אף שאדם בריא שרוצה להקנות שטר חוב ועל ידי זה את החוב לאדם אחר, אינו יכול לעשות זאת בקניין רגיל, אלא רק על ידי כתיבה ומסירה. דהיינו שיכתוב שטר מחירה שהוא מוכר לו את שטר החוב את כל השיעבוד שבו, וימסור את שטר החוב עצמו ליד אותו אדם, שבאופן זה קונה הלווה את החוב מדרבנן וצריך הלווה לפרוע לו את החוב. הרי בשכימרה על ידי אמירתו תנו שטר חוב פלוני לפלוני, זכה מקבל שיש בשטר. דהיינו בחוב הכתוב בו שהלווה צריך לפרוע את חובו למקבל המתנה ולא ליורשי השכימרה. שהרי אמירתו של השכימרה מועילה כקניין, והרי זה כאילו כתב השכימרה שטר מחירה על שטר החוב ומסר את שטר החוב עצמו ליד המקבל. שכשם שאמירתו של השכימרה מועילה בכל דבר אחר במקום קניין שעושה הבריא, כגון שאמירתו שהוא נותן קרקע מועילה כאילו עשה חזקה, וכך במטלטלין בקניינים המועילים בהם, הרי כן הוא כאשר הוא אומר שהוא נותן את השטר חוב אדם אחר שהוא מועיל במקום הקניין המועיל בשטר חוב, שנחשב הדבר כאילו כתב ומסר את שטר החוב ליד המקבל. ואין לנו אומרים שמכיוון שבבריא צריך בהקנעת שטר חוב לשני דברים, הן לכתיבה והן למסירה, הרי אמירת השכיב מרע מועילה רק במקום קניין אחד, ועדיין יצטרכו קניין אחר כגון משיכה של השטר חוב, אלא די באמירתו של השכיב מרע להקנעת השטר חוב, ואף על פי שלא משך מקבל המתנה את השטר חוב ולא עשה שום קניין אחר. ולא זו בלבד, אלא שאמירתו של השכיב מרע שהוא נותן את שטר החוב במתנה, מועילה באופן חזק יותר מהקנעת שטר החוב על ידי האדם בריא בכתיבה ומסירה. שבריא המקנה שטר חוב בכתיבה ומסירה, יכול המלווה המקנה למחול אחר כך את החוב ללווה, ובאם את המלווה אף היורש שלו יכול למחול על החוב. ואילו שכיב מרע שיקנה את שטר החוב לאחר באמירתו, הרי אין היורש שלו יכול למחול את החוב שבשטר זה שנתן מורישו במתנת שכיב מרע. אך השכיב מרע עצמו, כל זמן שהוא חי, אף לאחר שנתן את שטר החוב לאחר, יכול הוא למחול על החוב, שהמתנה חלה רק לאחר מותו, וכל זמן שהוא חי, עדיין החוב שייך לו. ואתה מבאר הרמב״ם, ומפני מה בריא המוכר או נותן שטר חוב לחברו, וחזר ומחלו היורש לאחר מיטת המלווה, וכך גם ממחלו המלווה עצמו הרי החוב מחול, ואילו שכיב מרע שנתן שטר חוב בדיבור בלבד, אין היורש יכול למחול על החוב, והרי ניתן להבין שאמירתו של השכיב מרע הרי כאילו כתב ומסר, אך מדוע היא מועילה באופן חזק יותר מכתיבה ומסירה של הבריא, שעל אף שבכתיבתו ומסירתו של הבריא עדיין יכול המלווה או יורשו למחול, הרי בהקנעתו של השכיב מרע את שטר החוב באמירה בעל משהו ואין היורש יכול למחול. מבאר הרמב״ם שזהו מפני שקניין הראיה בשטר, דהיינו דבר זה שניתן למכור חוב שבשטר על אף שהוא דבר שאין בו ממשות של ממון, אלא הוא לראיה בלבד, מועיל רק מדבריהם, מדברי חכמים, שמהתורה לא ניתן דרך השטר למכור את החוב, שהרי בשטר אין ממשות של ממון, אלא הוא מהווה ראיה בלבד. לפיכך, היורש של המלווה עדיין זה השטר שלו הוא מן התורה, ולפיכך הוא מוכלו שיכול לו למחול על שיעבודו, ויפקע החוב, שאף שחכמים תקנו שהוא יכול למכור דרך השטר את החוב. מבאר המאירי שמכיוון שמהתורה לא ניתן למוכרו, הרי תקנת חכמים אינה שניתן למכור את עצם השיעבוד, אלא שיעבודו של הלווה הוא למלווה, אלא שהמלווה מקנה למקבל השטר את זכות הגבייה של החוב. ומכיוון שהתחייבותו של הלווה נשארה למלווה, לפיכך המלווה יכול למחול עליה. ואילו מתנת שכיב מרע, אף על פי שגם מי מועילה רק מדבריהם של חכמים, שחכמים הם אלו שתקנו שדיבורו של השכיב מרע מועיל כקניין, מכל מקום עשו אותו חכמים כאילו היא נתינה של תורה, והרי זה כאילו קנה את הממון שכתוב בשטר מן התורה, והגיע לגמרי לידו של המקבל, ולא נשאר ליורש בו שום קניין, שנחשב הדבר עתה שהתחייבותו של הלווה היא למקבל השטר ולא למלווה או ליורשו, ולפיכך אינו מוכל על החוף, שהרי החוף כבר אינו שלו. וטעם הדבר שדווקא בתקנה זו של מתנת השכיב מרע תקנו חכמים שקניין השטר יהיה כאילו הוא מהתורה באופן שאין היורש יכול למחול. מבאר הרשב"ם שהרי כל מה שתקנו חכמים שהשכיב מרע יכול להקנות בדיבור, זהו כדי שלא תתערף דעתו של השכיב מרע עליו מחמת שאינו יכול להקנות את נכסיו כרצונו, ולפיכך תקנו גם שיוכל להקנות שטר חוב לגמרי באופן שהיורש לא יוכל למחול, כדי שיוכל למלא את רצונו ולא תתערף דעתו עליו. ועד אתה דובר בשכיב מרע רוצה לתת מתנות לאדם אחר, שהוא רוצה לתת לאחר מתנה מנה שיש בידו, או הלוואה או פיקדון שיש לו ביד אחר. ובהלכות הבאות התבאר דין שכיב מרע שהודה שהוא חייב ממון לאחרים, שאין דינים אלו קשורים ישירות למתנת שכיב מרע שנתבארו דיניה בפרקים האחרונים ובתחילת פרק זה. הלכה ג' שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי, שהודה שהוא חייב לאדם אחר מהזוז, הרבים אמר ליורשיו תנו, שלא אמר רק שהוא חייב מנה לאותו אדם, אלא אמר בפירוש ליורשיו לתת לו את אותו מנה שהוא חייב לו. הרי זה נותנין שחייבים הם לתת לאותו פלוני את המנה שהודה בו אביהם, שכאשר הוא אמר לתת את אותו מנה שהוא חייב לו, הרי יש בכך הודעה מוחלטת ולא מסתבר שאמר כן דרך ההרמה. ובשונה מבריא שבאים לא אמר לאנשים הנוכחים שהמתה מידע יכולו לחזור בו ולומר משתה הייתי בך, הרי השכיב מרע אינו יכול לומר כן שהרי אין אדם משתה בשעת מיטה. אך בכל אופן חיובם לתת את המנה כפי שאמר הוא רק כאשר הוא אמר להם תנו. אבל אם לא אמר תנו אף שהודה מנה לפלוני בידי, אין נותנין. דייתכן שאין זו הודעה גמורה, דשמה לא אמר מנה יש לפלוני בידי, אלא כדי שלא יאמרו על יורשיו שיש להן ממון. ובלשון הגמרה, כדי שלא להסביע את בניו אמר כן. ולפיכך אין זו נחשבת להודעה, ואין הם חייבים לתת את המנה לאותו אדם. וכתב אסמה שבאם אין לו בנים, שאז אין את החשש שאמר כן כדי שלא להסביע את בניו, הרי אף אם לא אמר תנו נותנים את המנה. החשך כתב שאף אם אין לו בנים ואף אם אין לו כלל יורשים, באם לא אמר תנו אין נותנים, משום שייתכן שמה שאמר שהוא חייב לאחר אחרים ממון, ומשום שאינו רוצה שיחשבו שהיה עשיר בחייו, והיה מראה את עצמו כאילו הוא עני. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', לפיכך, מכיוון שמה שכאשר לא אמר תנו אין נותנין, זהו מפני שייתכן שלא הייתה הודעתו אמיתית, הרי באם אמר זה דרך הודעה גמורה, שניכר מדבריו שהוא מתכוון ברצינות להודות שהוא חייב ממון, כגון שאמר אתם עדיי, או שאמר הרי אני מודה בפניכם, ולא היה שם חשש הרמה, הרי נותנין את המנה לאותו אדם, אף על פי שלא אמר להם בפירוש תנו, שכאמור אין צורך שיאמר תנו דווקא כדי שיתנו את המנה לאותו אדם, אלא אמירתו תנו באה רק להראות שהוא רציני בהודעתו, שלא אמר שהוא חייב מנה רק כדי שלא להסביע את בניו. אך באם ניכר מתוך דבריו שאמר זו דרך הודעה גמורה, הרי אף אם לא אמר תנו, הרי הם חייבים לתת את הממון. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', כיוצא בו דין דומה לדינים שנתבערו בשתי ההלכות הקודמות, שבאים ראו הבנים את אביהם שהתמין מעות בשידה, סוג של ארון, תיבה, ארגז מעץ ומגדל, ארון עץ גדול, ואמר להם אביהם שמעות אלו אינם שלו אלא של אדם פלוני הן, או של מעשר שני הן, שפדו בהם את פירות המעשר שני וחלה עליהם דין קדושת מעשר שני, שצריכים לעלות עם המעות לירושלים ולקנות שם דברי אכילה ולאוכלם בתערה, ולאחר מכן מת אביהם, הרי באים אמר כן כמוסר להם את הדברים בדרך צבא, על מנת שידעו את האמת, הרי דבריו קיימים וצריכים לקיים את דבריו, דיינו לתת את המאות לאותו פלוני, או להשתמש עם המאות בקדושת מעשר שני, וכתבו אסמה ונשיא וסמישפוט שזהו אף אם הוא בריא, שהרי נראים הדברים שאמר זאת ברצינות ואינו יכול לטעון משתה הייתי בך. אך באים אמר כן כמערים, שנראה הדבר שהוא רוצה להערים, ולפיכך הוא אומר להם דברים שאינם נכונים כדי שלא יתלו את הממון בחייו וישתמשו בו, או שאמר להם כך כדי שלא יחזיקו אותו כעשיר, הרי זה לא אמר כלום שאינם צריכים לחשוש כללי דבריו, שיכולים הם להשתמש במעות לעצמם שאינם צריכים לתיתם לאותו פלוני, או להשתמש בהם בקדושת מעשר שני. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו', וכן אם בא אל היורשים אדם אחד לאחר פטירת אביהם, ואמר להם אותו אדם, אני ראיתי את אביכם שהתמין מעות בשידת איבה ומגדל, ואמר לי שמעות אלו של פלוני הם, או שמעות אלו של מעשר שני הן, והוא העיד שאביהם אמר את הדברים כמוסר ולא כמערים, שבאופן זה אם מאמינים לדבריו של אותו אדם צריכים למלא את דבריו של אביהם, הרי הדבר תלוי שבאם היו המאות תמונים בבית שהיה של אביהם ואתה הוא של היורשים, ואין אותו אדם יכול לתלה משם, הרי זה לא אמר כלום, שיכולים הם ליטול את הממון לעצמם ולהשתמש בו כחולין, וברן מוקי איסף שזהו משום שעד אחד אינו נאמן להוציא ממון, ולפיכך אינם צריכים לתת את המאות לאותו פלוני על פי עדותו, ומה שאינו נאמן לגבי מעשר שני אף שעד אחד נאמן באיסורין, מבאר הרן שזהו משום שמעשר שני הוא עניין ממוני, שהרי ממון גבוה הוא, והמעיד על מעשר שני בא להוציא ממון מחזקת הבעלים לחזקת גבוה, ולפיכך נצריכים לזה שני עדים כדיני הממונות. אך משהו אינו נאמן זהו רק שהמאות היו תמונים בבית שאין לו גישה אליהם, אבל אם היו המאות בשדה וכיוצא בזה מקומות פתוחים שהיה יכול אותו אדם ליטול משם את הממון ללא ידיעת והסכמת היורשים ולתנו לאותו אדם, וכך גם להשתמש עמו כמעשר שני, הרי דבריו קיימין שהוא נאמן ועליהם לקיים את דברה ולתת את המאות לאותו פלוני או להשתמש בהם כקדושת מעשר שני. שאותו העד נאמן במיגוש הרי היה יכול בעצמו למסור את המאות לאותו פלוני או להשתמש בהם כמעשר שני. כללו של דבר, כל שאילו יכול אותו אדם המעיד ליטול בעצמו את הממון ולעשות בו כדבריו, הרי דבריו קיימין, שנאמן הוא בכל דבריו וצריכים היורשים לנהוג לפיהם, שבוודאי אינו שקרן שהרי יש לו מיגוש שהוא עצמו היה יכול לנהוג במאות לפי דבריו, ואם לאו שאינו יכול אותו אדם המעיד להתלם בעצמו ולעשות כדבריו, הרי זה לא אמר כלום, שהם אינם צריכים להתנהג על פי דבריו של אותו אדם. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על מקרה מעניין שבו גילו לאדם בחלום על מאות תמונים, ואמרו לו בחלום שהם שייכים לאדם אחר או שהם של מעשר שני. הלכה זין, הרי שהיה הבן מצטער על מאות שידע שהניח לו אביו שמת, ולא ידע איך נכביעם אביו, ואמרו לו בחלום. לשון הגמרא בסנהדרין הוא שבא בעל החלום ואמר לו, ופירש רש"י שזהו שר המראה חלומות בלילה. החתור כתב ואמר להם בחלומו, ובייר אסמה שבכוונתו לומר שבא אליו אביו בחלום ואמר לו את הדברים, ואביהם הוא המכונה בגמרא בעל החלום. ועל כל פנים נאמר לבן בחלום, כך וכך דיינו סכום מסוים הם המאות שהניח לך אביך, ובמקום פלוני הן, ושל פלוני הן, וכן אם אמרו לו של מעשר שני הן, ומצען הבן במקום פלוני שנאמר לו, ובמניין שנאמר לו. הרי זה היה המעשה המופיע בגמרא בסנהדרין, ואמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. שאין צריך להתייחס כלל לדברים שאמרו לו בחלום, והוא יכול לקחת את המאות לעצמו ולהשתמש בהם כחולין. דאף שחלקים בחלום נמצאו כמדויקים לגמרי, שנמצאו המאות באותו מקום שנאמר לו בחלום ובאותו מניין בדיוק. כתב המגיד משנה שעדיין ייתכן שאין דברי החלום אמת בנוגע למה שנאמר לו שם שייכים לאותו פלוני או שם של מעשר שני. וכתבו האחרונים בביור הדבר על פי דברי הגמרא בנדרים שאי אפשר לחלום בלא דברים בתהילים, וממילא דווקא מכיוון שחלק מהחלום היה נכון, מסתבר יותר שחלקו האחר הוא דברים בתהילים. אך הקשו בנוגע למעשר שני מדוע לא יהיה כאן לפחות ספק איסור שיש צורך להחמיר בו, וביירו על פי מה שנתבהר בתחילת ההלכה שהיה הבן מצטער על המעות שהניח לו אביו, ומבואר על כך בירושלמי שמכיוון שהבן הצטער על כך ביום, לפיכך הוא חלם על כך בלילה. כך שמסתבר יותר שהחלום הוא מכוח הדמיון ואינו אמיתי, על כל פנים אין כולו אמיתי. ובהלכות הבאות התבהר דין שכימרה שהודה בחוב, ואמרו היתומים שאמר להם אביהם שפרה אותו. הלכה חטא, שכימרה שהודה שיש לפלונים בידו מנה, ודבריו נאמרו בדרך הודעה באופן שאין בו חשש הערמה, שנתבהר בהלכה ד' שבאופן זה אף אם לא אמר להם תנו, חל עליהם החיוב לתת את המנה לאותו פלוני, ואמרו היתומים לאחר מיטת האב שלאחר ההודעה חזר ואמר לנו אבינו כבר פרעתיו לאותו החוב, הרי הם נאמנים ואינם צריכים לפרוע ממון זה, ונשבעין על זה שבועת אסת שכך אמר להם אביהם, וככל נתבע כופר בתביעה כולה שצריך להישבע שבועת אסת מדרבנן. וכתב השח ששבועת האסת היא דווקא כשהתובע טוען בברי שאביהם לא פרה לו את החוב, שהרי נשבעין אסת על טענת שמע. וכתבו התוספות והמגיד משנה שדין זה שבאים לאחר שהשכיב מראודה שיש לפלוני בידו מנה, אומרים היתומים חזר ואמר לנו אבינו פרטיב, הרי הם נפטרים על ידי כך מלשלם את המנה, זהו אף אם השכיב מרא טוען שהוא פרה לו עוד לפני הודעתו, והודעתו הייתה בטעות, כיוון שבאותו זמן היה סבור שלא פרה, שרק השכיב מרא נאמן ליטון כך, הועיל ואין דעתו צלולה לגמרי. אך ברי שהודה שהוא חייב לשני ממון, אינו יכול ליטון שהוא טעה, ובאמת כבר לא היה חייב משום שפרה. אך באם הוא טוען שבשעת ההודעה הוא אכן היה חייב לו, אלא שלאחר ההודעה הוא פרה לו, הרי אף הברי נאמן ליטון כך. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט', אבל אם אמר להם אב כשהודעה תנו, שהדבר ברור לו כל כך שהוא חייב עד שציווה להם לתת לאותו פלוני את המנה, ואמרו היתומים שלאחר מכן חזר ואמר לנו אבינו שכבר פרעתיו לאותו מנה עוד לפני שהודעתי, שהודעתי בטעות הייתה, אין נאמנין, שבוודאי לא היה אומר להם לתת את המנה, באם לא היה ברור לו שהחוב קיים ולא נפרע, ואף אם האב עצמו טוען שטעה בהודעתו אינו נאמן. אך באם האב או היתומים טוענים שהוא פרה לאחר ההודעה, הרי הם נאמנים. ובהלכות הבאות התבהר דין שכיב מרע שהודה בחוב, ואומרים הבנים שהם עצמם פרו את החוב. הלכה י' אמר שכיב מרע מנה לפלוני בידי, ואמר את דבריו בדרך של הודעה רצינית באופן שאין בו חשש הערמה. ואמרו היתומים נתנו, דיינו שאנו פרענו את החוב לאחר מיטת האב, אין נאמנים לומר כן, שרי אף שהאב הודה בחוב לא אמר האב תנו לו את המנה, ומניין ידעו שחייבין ליתן. מבאר אסמה שאף שהאב אמר את הדברים בדרך הודעה, הרי מכיוון שהאב לא אמר להם תנו, רגילים היורשים לחשוב שמטעה בהודעתו ואינם ממהרים לפרוע. ואבן עזל מבאר זאת על פי דברי הגמרא במסכת בבא בתרא, שהאדם החייב ממון לחברו באופן שאין הדין בזה ברור לכל אדם, אינו נאמן לומר שפרה את החוב, כיוון שבוודאי אומרו בליבו שמה יפטרוני הדיינים מלשלם. אחרי ותחולק וסובר שמכיוון שאמר את דבריו בדרך הודעה, הרי הבנים נאמנים לומר שפרו את החוב. והשולחן ערוך פסק הרמב״ם, והרמו פסק הרייבד. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' א', אבל אם כשהודע השכיב מרע שהוא חייב מנה לפלוני, אמר השכיב מרע תנו לו את המנה, ואמרו היתומים נתנו את המנה לאותו אדם לאחר מיטת האב, הרי הם נאמנים, שמאחר שאמר להם האב תנו, הרי הם הבינו שזהו חוב גמור, שאין מקום להסתפק שמטעה בהודעתו, ואין צד שבית דין יפטרו אותם מלשלם, ולפיכך הם נאמנים לומר ששילמו את המנה לאותו פלוני, ובאם עלה טוען שהם לא פרו לו, הרי הם נשבעים שבועת אסת שנתנו לו, כדין כל הטוב את חברו ועלה מכחישו. ובהלכה הבאה התבהר דין שכיב מרע ששלח מתנה לאחר ומת אותו אדם קודם שקיבלה. הלכה י' ב', שכיב מרע שנתן מנה לאחד שהוא מינה אותו לשלוחו, ואמר לו השכיב מרע לשליח הולך מנה זה לפלוני, והלך השליח ומצאו לאותו פלוני שמת, שכאשר הוא הגיע לאותו אדם שהוא נשלח למסור לו את המנה, הוא מצא שהוא מת. הרי באם אותו אדם שנשלח אליו המנה קיים היה בשעה שנתן לו לשליח השכיב מרע את המנה עבורו, הרי כבר זכה אותו אדם במנה מיד שהשכיב מרע נתן אותו לשליח ואמר לו הולך מנה זה לפלוני, ולפיכך ינתנו המאות ליורשי מי שנשתלחו לו, שמאחר שהמנה כבר היה שייך לו קודם שמת, הרי לאחר שמת יורשיו יורשים את אותו המנה, והטעם שזכה המקבל במנה, תכף כששלח לו השכימרה את המנה על ידי השליח, אף שבבריא באופן זה הוא איננו זוכה במנה, הרי זה מכיוון שדברי שכימרה ככתובין וכמסורין הן, שדיבורו עצמו של השכימרה שהוא נותן את המנה כמתנה לאותו אדם, הרי הוא מועיל כאילו נעשה בו מעשה קניין, ולפיכך תכף כשאמר לשליח הולך מנה זה לפלוני, נקנה המנה לאותו אדם. אך באם היה נותן בריא, עד שלא הגיע המנה לידי אותו אדם, הוא לא זכה בו. אלא שתמוע, הרי דברי השכימרה קונים רק לאחר מיטתו, ודברי הרמב״ם כאן הם אף כשמת השכימרה לאחר שמת המקבל, ואם כן בשעה שהמתנה הייתה צריכה לחול, כבר המקבל מת והוא לא זכה במנה, ואין בניו צריכים לרשת את המנה. ומבארים רשי והרשבו שלגבי שכימרה שדבריו ככתובים וכמסורים אנו אומרים שלשון הולך היא כזכה, והרי זה כאילו אמר השכימרה לשליח שיזכה במנה זה לפלוני באופן מיידי, ולפיכך אף שאין הזכייה נגמרת אלא לאחר מיטת השכימרה כדין כל מתנה השכימרה, מכל מקום מכיוון שכבר נעשה מעשה קניין עבורו על ידי השליח, הרי יורשיו זוכים במתנה. אך כל זה בימם קבל היה חי בשעה שנתן השכיב מרע עבורו את המנה לשליח. אך באים בשעה שנתן השכיב מרע את המנה לשליח כבר לא היה מקבל קיים בעולם שכבר מת קודם לכן. הרי יחזרו המאות למשלח, ובאים כבר מת יחזרו המאות ליורשי המשלח, לפי שאין קניין למת. ובשעה שנתן השכיב מרע את המאות לשליח כבר היה מקבל מת. ולפיכך הוא לא זכה במאות וממילא בנה ונה מיורשים אותו. אלא המאות חוזרות למשלח או ליורשיו. ובהלכות הבאות התבאר דין שכימרה שחילק את מאותיו לכמה בני אדם. הלכה י' ג' שכימרה מחלק את כל נכסיו לפני מיטתו, שדבריו ככתובים ומסורים ואין צריך לעשיית קניין, שאמר תנו 200 זוז לפלוני או 300 זוז לפלוני ו400 זוז לפלוני, הרי הן אומרים שהקודם בשטר שבו נכתבו דבריו של השכיב מרזח התחילה ויטול את כל חלקו, וממה שישאר יתלו הבאים אחריו, שבאם השטר נכתב באופן המבואר, הרי תחילה יקבל הכתוב ראשון בשטר את ה-200, ובאם נשארו עוד מאות של השכיב מרזח, הרי יקבל הכתוב בשטר שני את ה-300, ורק אם נשארו אחר כך עוד מאות יקבל הכתוב בשטר שלישי את ה-400, הרי הן אומרים כן, שאין משמעות לסדר כתיבתם בשטר, אלא כולם נוטלים מהמאות שהשאיר השכיב מרע בשווה, כל אחד מהם לפי סכום חשבון המתנה שהוא נתן לו. מבאר הרשב"ם שזהו מפני שאנו אומרים שנתכוון לתת לכולם כאחד, אלא שאין אדם יכול להוציא שני דברים יחד. ולפיכך, באם לא הניח השכיב מרע 900 זוז, שזהו הסכום הנצרך כדי לקיים את כל שלושת מתנותיו, הרי זה חולקין בממון הנמצא אצל השכיב מרע לאחר מיטתו, לפי חשבון מה שכתב להן, כגון שבאם הניח השכיב מרע 450 זוז, שזהו מחצית מהסכום שכתב לכולם יחד, הרי נוטל כל אחד מהם חצי ממה שכתב לו, שבעל ה-200 נוטל 100, בעל ה-300 נוטל 150, ובעל ה-400 נוטל 200. ואף שבמקרה של כמה שיתרות חוב שזמנם שווה היוצאים על לווה אחד, כתב הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה שבאם אין לו ממון לשלם את כל החובות חולקים כולם בשווה, ואין אומרים שמי שחובו גדול יותר ייטול יותר ממון כפי החשבון. מבאר אסמה שלגבי בעלי חובות נכסה הלווה משועבדים לכולם בשווה, שאין חילוק בין השיעבוד של בעל ה-200 לשיעבוד של בעל ה-400, ולפיכך באם יהיו לו רק 300 זוז יקבל כל אחד מהם 100. אך בנידון דידן שחילק השכיב מרע את המתנות לאוהביו כפי רצונו, הרי גילה בכך את דעתו שרצונו לתת לכל אחד סכום שונה, ולפיכך כאשר אין בממונו מספיק כדי לקיים את דבריו בדיוק, הרי נותנים לכל אחד מהם סכום שונה לפי החשבון של מה שהשכיב מרע רצה לתת לו. ממשיך הרמב״ם, ואם יצא עליו על השכיב מרע שטר חוב, וכיוון שלא הניח השכיב מרע נכסים אחרים חוץ מהמאות הללו, בא בעל חוב לגבות את חובו מאותם המאות, הרי מכיוון שאין האחד מהם קודם לחברו בשחייה במאות, הרי אין אנו אומרים שהוא גובה את מאות החוב מהכתוב בשטר האחרון, אלא גובה מכולן, אלא שאין הוא גובה מכולן בשווה, אלא מכל אחד ואחד, כפי חשבון מה שכתוב להן במתנה. כיצד, בים הניח 900 זוז ונטל כל אחד את חלקו, שנטל האחד 200 והשני 300 והשלישי 400, והיה החוב 450, שהחוב הוא בשיעור מחצית מכל המאות שישיר, הרי על כל אחד מהם לתת מחצית מהסכום שקיבל, שבעל ה-200 נותן 100, ובעל ה-300 נותן 150, ובעל ה-400 נותן 200. ובירו המפרשים, שאף שהמאות דינם כמטלטלין, ומדין הגמרא מטלטלין שניתנו במתנה אינם משתעבדים לבעל חוב, הרי לאחר שתקנו הגאונים שבעל חוב גובה מטלטלים מהיורשים, הרי הוא גובה את חובו אף ממקבלי מתנת שכיב מרע, משום שמתנת שכיב מרע חכמים עשו אותה כירושה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' שמה שאין האחד מהם קודם לחברו זה רק שאמר תנו 200 זוז לפלוני ו300 זוז לפלוני ו400 זוז לפלוני. אבל אם אמר השכיב מרע תנו 200 זוז לפלוני ואחריו 300 לפלוני ואחריו 400 לפלוני, הרי מכיוון שאמר ואחריו הוא התכוון להקדים את הראשון לשני ואת השני לשלישי, ולפיכך כל הקודם בשטר שבו נכתבו דבריו של השכיב מרע זכה תחילה במאות. ולדוגמה, באם אישי רק 200 זוז, יקבל הראשון את כל המאות, והשני והשלישי לא יקבלו כלום. ורק באם נשארו עוד מאות, יקבל השני את ה-300, ובאם נשארו עוד מאות, יקבל השלישי את ה-400 שלו. לפיכך, מכיוון שבאופן זה הראשון קודם בקבלת המאות, ולאחריו מקבל השני, ולאחריו השלישי, באם יצא עליו על השכיב מרע שטר חוב, ובא המלווה לגבות ממאות מתנת השכיב מרע, הרי זה גובה תחילה מן האחרון, ורק באם אין לאחרון ממון כדי לגבות בו את כל החוב, גובה אף מזה שלפניו, ואם אין גם לשני, גובה משלפני פניו, דיינו הראשון. וכדין כל בעל חוב שגובה תחילה מהנכסים שיצאו האחרונים מיד הלווה. ומכיוון שבאופן זה נתן השכיב מרע שהוא הלווה את המאות תחילה ראשון ולאחריו לשני ולאחריו לשלישי, הרי גובה בעל חוב תחילה את כל החוב מהשלישי, ורק אם אין במתנתו שיעור חובו גובה הוא אף מהשני, ואם אף מתנת השני אינה מספיקה גובה הוא אף מהראשון. ובהלכה הבאה התבהר שאף השכיב מרע כמו הבריא אינו יכול להקנות דבר שאין בו ממש. הלכת את וו, שכיב מרע שאמר ידור פלוני בבית זה, דהיינו שלא נתן לו את הבית עצמו במתנה, אלא נתן לו את הזכות לגור בבית, או שאמר יאכל פלוני פירות דקל זה, שלא נתן לו את הדקל עצמו במתנה, אלא את הזכות לאכול את פירות הדקל, הרי אף על פי שהבית והפירות קיימים בעולם, מכל מקום לא אמר כלום, ולא זכה המקבל במגורים שבבית, ולא באכילת הפירות, וזאת מכיוון שלא יקנה להם דבר שיש בו ממש, שהרי הדירה, דהיינו המגורים בדירה, הוא פעולה האכילה של הפירות וכיוצא בהן פעולות אחרות, הרי הן כדיבור וכשינה שאין נקנין, שלא ניתן לקנותה משום שאין בהם ממשות. דהיינו שהפעולות של המגורים או האכילה אילו דברים שאין בהם ממש, ואף שהבית והפירות עצמם יש בהם ממש, הרי הוא לא יקנה לו את הבית או את הפירות, אלא את פעולת האכילה או את פעולת המגורים. דאף שהשכיב מרע מקנה על ידי אמירתו ללא צורך בעשיית קניין, מכל מקום אינו יכול להקנות בדיבורו דברים שאין בהם ממש, משום שאין ניתן להקנותם בקניין אף לא בקניין החל על ידי האמירה. וכיוצא בהן פעולות אחרות, הרי הן כדיבור וכשינה שאין נקנין. אך הרשב"ם כתב שמה שכאשר הוא אמר יאכל פלוני פירות דקל זה אין הקניין חל, זהו משום שפירות הדקל הם דבר שלא בא לעולם. והרייבד כתב שאף בנוגע לידור פלוני בבית זה, מה שהקניין אינו חל, הוא משום שהדירה היא דבר שלא בא לעולם. אך כאמור, לדעת הרמב"ם, בשני המקרים מה שאין הקניין חל, הוא משום שהדירה ואכילת הפירות הם פעולות שהם דברים שאין בהם ממש. שעל פי זה, גם אם פירות הדקל כבר קיימים בעולם, ואם יקנה לו השכיב מרע את אכילתם, אין הקניין חל. ממשיך הרמב״ם, אבל אם אמר השכיב מרע תנו בית זה לפלוני כדי שיגור בו עד זמן פלוני, דהיינו שהוא מקנה לו את גוף הבית לעניין הדירה בו, אף שלא יקנה לו לגמרי את גוף הבית לעניין הדירה לעולם, אלא רק לזמן מסוים, או שאמר השכיב מרע תנו דקל זה לפלוני כדי שיוכל פירותיו, שהוא מקנה לו את גוף הדקל לעניין אכילת הפירות, הרי דבריו קיימים, שרי באופן זה הוא לא יקנה להם רק את הדירה או את האכילה שאין בהם ממש, אלא יקנה להם את הגוף לעניין הפירות, שיקנה לו את הבית לעניין המגורים בו, שהמגורים בבית הם כאכילת פירות הבית, ויקנה לו את הדקל לעניין אכילת הפירות של הדקל. והגוף הוא דבר שיש בו ממש ושייך להקנותו אף לעניין המגורים והאכילה שאין בהם ממש, וכפי שהבריא יכול להקנות באופן זה. וכן כל כיוצא בזה באופנים דומים, שניתן להקנות את הגוף במתנת שכיב מרע כמו במתנת בריא לעניין השימוש בפירותיו. וכאן מסתיים הפרק העשירי של הלכות שחייה ומתנה.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.